שבוע טוב ושלום לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים של מעבר לרשת. כמו שאתם יודעים, שבוע שעבר היה את הכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ולכן לא יכולנו לקיים את הפינה של מעבר לרשת. אבל הכנס הסתיים ואני כאן איתכם הפעם לנסות להבין מה המגמות האזוריות שאנחנו אמורים לראות בשנת 2021. כלומר, אם בכנס הרבה שמעתם על גושים ועל צירים, אתם תראו וקטורים אחרים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על השיח ברשתות החברתיות בעולם הערבי, הוקטורים הם כמובן אחרים. זה לא של מכוני מחקר, אלא זה וקטורים של שיח ציבורי, והם אחרים לחלוטין. אני אנסה להראות לכם באמת איך העוני, הכלכלה והקורונה הם למעשה שני הוקטורים האולי המרכזיים ביותר שכרגע מעצבים את התהליכים שקורים במזרח התיכון עם תחילתה של שנת 2021. עכשיו, אם חלקכם הייתם מעדיפים להזין לנו ולא לצפות, אני נותנת פה המלצה אישית הפעם, אפילו עוד יותר מפעמים קודמות, כיוון שאני הולכת להראות לכם גרפיטיז, כמובן ציוצים ממש אמיתיים מתוך לבנון וכדומה, ולכן אומנם אני אלווה את זה במילים שלי ואני אתרגם את זה, אבל אני ממליצה למי שבדרך כלל מאזין לנו ברכב וכדומה ללכת ולצפות גם בערוץ, כי אני חושבת שזה יהיה לכם מאוד מאוד מעניין. מה שיקרה עכשיו, אני אתחיל לזכור את באמת את אותם מגמות אזוריות. אנחנו נתמקד בשתיים שלוש מגמות, ולאורך בשבועות הבאים, כמובן אלה אם יהיה לנו אירועים חריגים וכדומה, אני רוצה באמת לזכור איתכם וללוות את אותן מגמות מרכזיות שמעצבות כרגע את כל הסדר. אני לא קוראת לזה סדר חדש, אלא יותר הרס של הסדר הישן, שהולכים ללוות אותנו כנראה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, בוודאי. ועם זה אנחנו ככה, משבוע לשבוע אנחנו נתקדם. אז כמו שאמרתי לכם, הפעם אנחנו נדון בסוגיות מאוד מאוד עצובות, מאוד מאוד קשות, אתם תראו את זה, אני מתנצלת מראש, אני לא זאת שהחלטתי, אבל אנחנו נתחיל קצת עם מספרים בשביל שאתם תדעו עם הכניסה שלנו ל-2021, מה קורה בעולם הערבי מבחינת מספרים. אז אנחנו ניגע קודם כל בסוגיית המשכילים, אבטלה ובריחת המוחות, כלומר בווקטור הראשון המאוד מאוד מרכזי שקורה פה. במזרח התיכון, בעוד 5 שנים מהיום, 250 מיליארד ערבים, אנחנו לא מתעסקים בטורקים ובאיראנים, 250 מיליארד ערבים חיים פה במזרח התיכון. ומתוך אותם ערבים, 40% מהם היום הם ערבים שהם משכילים והם מובטלים. זאת אומרת, אם בעבר רכשת השכלה של רופא, עורך דין וכדומה במזרח התיכון, היום מובטח לך עבודה. נכון להיום, יש משבר כלכלי הולך ומחמיר, והתוצאה היא שגם אנשים צעירים ומשכילים, והנה עוד נתון, 60% מאוכלוסיית המזרח התיכון, הגיל שלה הוא מתחת לגיל 30. זאת אומרת, אוכלוסיית המזרח התיכון היא צעירה, אוקיי? היא ערבית כמובן, והיא מובטלת. שזה נתונים מאוד מאוד בעייתיים, ולא רק שהיא מובטלת, אין שווקים, כלומר במזרח התיכון אין שווקים חלופיים. יש בעיה מאוד 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 קשה, העבודות המסורתיות הולכות ונשחקות. אם בעבר המדינה היה איזשהו הסדר שבו, שאומר ככה, בדיקטטורות שסביבנו כמובן, אתם לומדים, אנחנו נותנים לכם משכורת כל חודש, המדינה היא המעסיק הכי גדול במשק, אבל בניגוד נגיד למדינת ישראל שיש שווקים פרטיים, גם בעולם הערבי כמעט ואין שוק פרטי, ולכן המדינה היא המעסיק העיקרי, ומרגע שהתחיל המשבר הכלכלי, המדינה כבר לא מצליחה לתת מקומות עבודה, לא לרופאים, לא לעורכי דין וכדומה, אבל מצד שני, העסקה הייתה כזאת, אנחנו נותנים לכם עבודה, אבל אתם מוותרים על החירויות שלכם, כלומר עבודה תמורת חירויות. ועכשיו קורה שבר, בגלל המשבר הכלכלי המאוד מאוד קשה שפוקד את המזרח התיכון, כמובן גם הקורונה ונתייחס לזה, קורה מצב שגם אין חירויות וגם אין עבודות. וזה שילוב מאוד מאוד בעייתי שמוביל את אוכלוסיית המזרח התיכון, את האנשים, את האינטלקטואלים, את המשכילים, לבריחת המוחות הכי גדולה שידע המזרח התיכון. האם כולם בורחים? לא. אבל אוכלוסייה מאוד, כלומר, זה הבריחת המוחות הגדולה ביותר שידע המזרח התיכון. זאת אומרת, שאותה שכבה, אותם מנועי שינוי שמהם אנחנו מצפים לייצר לנו את הפרדיגמות האינטלקטואליות החדשות, לא נמצאת כמעט לחלוטין במזרח התיכון. אחרי 10 שנים מאז פרוץ האביב הערבי. המגמה השנייה, וכמובן, ברגע שיש את השבר הזה, אז אנחנו רואים יותר ויותר הפגנות ויותר ויותר בריחת מוחות. זה הולך ביחד עם אותו הסכם לא כתוב שיש בין ממשלות לציבורים. הדבר השני שאנחנו רואים בצורה מאוד 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 ברורה, זה סוגיית האקטיביזם והאקטיביסטים בפרט. מה קרה במזרח התיכון? אחרי הגלים הראשונים של האביב הערבי, מי שנשאר בחיים, ועל זה שואלים אותי הרבה, איפה האקטיביסטים? מה קרה למהפכות? אז, ומה בכל זאת אנחנו רואים ברחובות היום בשנת 2021? אז ככה, מי שנשאר בחיים, אותם אקטיביסטים, המנהיגים של ינואר 25, אוקטובר 6, במצרים, מי שלמעשה ניהל את קמפיין יוסטינק, אתם מסריחים בלבנון, איתלה רחתקום, וכדומה, מהפכות היסמין בתוניס, המהפכות בלוב, כולם בלי יוצא מן הכלל לא נמצאים במזרח התיכון. קרה אחד מארבע דברים לאותם אקטיביסטים שנשארו בחיים אחרי פרוץ האביב הערבי. האופציה הראשונה זה כלא. מי שניסה להמשיך עם אקטיביזם אחרי האביב הערבי, נזרק לכלב. אם אתם רוצים את המספרים, אני אתן לכם רק ממצרים. 60,000 אקטיביסטים פוליטיים נמצאים היום בכלא, בכלא תורה, במצרים. אז זאת אומרת, מי שנשאר בחיים, כלא אופציה ראשונה. אופציה שנייה, גלות. אם יש, אתה בר מזל ויש לך קצת כסף במשפחה, כנראה אתה יוצא לגלות, ואתה לא תחזור יותר למזרח התיכון. אנחנו נראה, אנחנו נסיים את הפינה שלנו, ואתם תראו מה האקטיביסטים שהצליחו לברוח, והם בגלות היום, מה הם ממליצים למי שעוד נשאר פה. האופציה השלישית כמובן היא שתיקה. להבין שאם אתה פותח את הפה, עתידך הוא בכלא או למות, ולכן אתה שותק, אתה לא מייצר קמפיינים יותר, אתה לא מדבר, אתה לא מעביר ביקורת על הדיקטטורים פה במזרח התיכון, כי אתה מבין טוב מאוד שגם אם אתה לא תיהרג, משפחתך יתנכלו לה, יכניסו אותם לכלא וכדומה, כמו שאנחנו ראינו בגלים האחרונים בקהיר, נשים שהלכו ויצרו קמפיינים נגד אונסים, מצאו את עצמם בכלא. כי ככה זה קורה במצרים. לא האנס נכנס לכלא, אלא הנאנסת, על עצם העובדה שהיא הביכה את מצרים, חשפה את האונסים, מגיע לה להיכנס לכלא על הקמפיין באמת המביך הזה. והדבר האחרון, אצל אקטיביסטים, אם אתה לא ברחת, אם אתה לא בכלא ואתה לא שותק, אתה כנראה מאוד מאוד בדיכאון, כאנשים שאוהבים לשנות ולהשפיע, ולא יכולים, כי הם מבינים את פני המציאות הנוכחית, אתה בדיכאון, ולכן הסם שהוא כרגע הכי פופולרי במזרח התיכון הוא הקפטגון. כדורים כחולים קטנים שמגיעים מאיראן, והם היום המצרך הנצרך ביותר במזרח התיכון. עצוב. אז מה אנחנו מבינים מזה? שהמנועי שינוי, האקטיביסטים והמנועי החשיבה שאמורים להביא לנו את הפרדיגמות החשיבה החדשות, לא נמצאים כמעט יותר במזרח התיכון. וזה אומר כמו שאמרתי לכם בעבר, שאותם מעגלי כאוס כנראה רק ילכו ויגדלו. אז מה הדבר השלישי? מה המגמה השלישית שחשוב שנציין אותה? The system is crashing. מה זה אומר? המערכת קורסת לתוך עצמה. הציבור במזרח התיכון מבין שעסקת על נידם, הפלת המשטר, ירחל, לך, כמו שקוראים לקמפיינים אצלנו, זה לא מספיק. כלומר, תפוח עקוב אחד לא משנה את המערכת, והציבור הערבי מבין טוב מאוד שאם לא משנים את המערכת, אם לא מקריסים את המערכת, מערכת רקובה, אמרתי את זה בעבר, מולידה תפוחים רקובים. ולכן, הדרישה להפלת משטר לא, הדרישה להפלת המערכת, להחלפת השיטה, כן. אז זה מה שהשלושה הדברים, המגמות, הוקטורים החשובים, השלושה הראשונים שהולכים ללוות אותנו בשנה הקרובה, ולזה, עם כל מה שאמרתכם עד עכשיו זה לא מספיק, תכניסו את ההתרסקות הכלכלית, את הסנקציות האדירות ואת הקורונה, את אותו נגיף שהגיע אלינו שנה שעברה למעשה, ואתם יכולים לראות בקריקטורות מה זה הביא לנו לכאן. אז הדבר הראשון, אתם רואים מאבקים, חוקי הג'ונגל במזרח התיכון. אנחנו רגילים שיש לנו חיסונים והכל, אבל אף מדינה ערבית כמעט לא התחילה להתחסן, אין להם את החיסונים, ורק לעשירים יש כסף לרכוש את אותם חיסונים, מה שבכלל מגיע ואיזה מדינה שהצליחה לשים את ידיה על אי אילו חיסונים, ולכן מאבקים פנימיים, מי מקבל? כי מי שלא מתחסן לא יכול לפתוח את העסק שלו במזרח התיכון, ולכן באמת תלישת שערות, מלחמות בין משפחות בשביל לקבל את החיסונים האלה. בקריקטורה השנייה אתם יכולים לראות, במקרה הזה רואים פה את איראן, דווקא כתוב איראן, אבל זה דרך עיניים ערביות. אתם רואים שהרגליים היום של השליטים, מה שמחזיק להם את הרגליים אותם, מה שאנחנו מכנים כוחות מרסנים במזרח התיכון, יש היום רק שניים. אחד זה הכסף, הדולר. אינפלציות אדירות במזרח התיכון, בסוריה, בעיראק, בלבנון, למעלה מ-430% אינפלציה בלבנון, 280% אינפלציה בסוריה, ערך הכסף המקומי, הערך שלו הולך ונשחק לחלוטין. תוסיפו על זה שבגלל הקורונה כל יבוא האוכל מרוסיה, החיטה, אין. לכן משברי אוכל ולחם מאוד 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 קשים בסוריה, בלבנון, בעיראק, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד 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 ברורה, ולכן עם כל הקשיים שהיה לנו עד עכשיו במזרח התיכון, רגל אחת זה הדולר, הרגל השני זה הקורונה, ואנחנו עוד שנייה נראה את שתי המגמות שאיתם אנחנו למעשה נסיים. אני רוצה להראות לכם מה גורם הרעב, שזה כרגע וקטור מאוד מאוד מרכזי. כל המהפכות שאנחנו ראינו בעשור הראשון של האביב הערבי, אלה היו מהפכות של מעמד ביניים משכיל. אנחנו למעשה, שבוע אחרון, מהפכות הרעבים, מהפכת הרעבים בטריפולי, בעיר השנייה בגודלה בלבנון, למעשה היא אקורד ההתחלה של מהפכות העניים הרעבים. ועם זה למעשה אני רוצה להראות לכם שלוש ערים, כולם מתחילות בדלת, אתם עוד מעט תוכלו לראות. אנחנו נתחיל עם דרה שבסוריה, ועם הגרפיטי שאתם יכולים לראות כאן, שעל הקיר בדרה כתוב על ז'או או על רוקו. כלומר, או הרעבה, מה אסד מציע לאוכלוסייה של דרום סוריה, או הרעבה או קנייה. זאת אומרת, המוטיב של הערבה נורא ברור לשליטים המזרח תיכוניים, שזה מקל מאוד קשה למי שיחשוב על הפגנות ועל על, 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 על מרי אזרחי. אנחנו נרעיב אתכם. אם אתם תצאו נגדנו, אנחנו נרעיב אתכם. הגרפיטי השני מגיע מדיר אל בלח שבעזה. בכניסה למחנה הפליטים של דיר אל בלח כתוב הגרפיטי הבא. בערבית כתוב לתסמח לאי ארס שבען, אל תיתן לארס סוויה, יקולק אסבר על אלג'או, לומר לך להיות סובלני כלפי הרעב, פאלג'או כפר, הרעב הוא כפירה. זאת אומרת, זה מופנה לחמאס דרך אגב, וגם במחנות הפליטים בעזה, מילת המפתח, רעב, אוקיי? ואנחנו עכשיו אני עוברת איתכם, לפני שאנחנו, אני מראה לכם את טריפולי, זה כבר הדחיה בבירות, לב ליבה, לב ליבה של חיזבאללה, ואתם רואים פה את העיתונאית, סחר חסן רדר, עיתונאית של אלמנר, עיתונאית של חיזבאללה, אומרת את הדברים הבאים, מצייצת את הדברים הבאים, אל שעב איזה ז'ה ביואקל חיכמהו, אם העם יורעב, הוא יאכל את מושלב. זאת אומרת עיתונאית של חיזבאללה בלב הדחיה בדרום בירות. אז גם פה מוטיב הערבה מאוד מאוד ברור. ומרגע שיוצא המשטר בלבנון ומודיע על סגר שלישי בלבנון, למעשה הכל מתחיל להתפוצץ. בעיר השנייה בגודלה, בטריפולי, עיר שיש בה 50% רעב ועוני, הציבור יוצא, לא משנה קורונה, כלומר בעצם העובדה שסגרו להם את העסקים הקטנים, הציבור לא יכול יותר, והוא מחליט ללכת ולשרוף את בית העירייה. הם לא יכולים יותר, אין להם יותר מה להפסיד, ובתמונות שאתם רואים ברקע, אתם רואים את בית העירייה נשרף ועולה באש, אתם יכולים לראות את התמונות שמגיעות אחר כך, אתם רואים זה מלפני, ככה נראה בית העירייה לפני ששורפים אותו, ככה זה נראה ביום שאחרי, זה מבנה מהמאה ה-19 שעלה באש, אתם רואים איך זה נראה בפנים, בתוך המבנה, אחרי ששורפים אותו. ואלה הדברים של תושבי טריפולי. אתם רואים את נור רליב אומרת את הדברים הבאים. When you don't know where to stand, אם אתה לא יודע מה, איפה לעמוד, מה העמדה שלך, knowing that your city is poor, הידיעה שהעיר שלך ענייה ורעבה and hungry, they sure would kill, האוכלוסייה שגרה בעיר שהיא גם ענייה וגם רעבה, תהיה מוכנה להרוג במטרה להכיל את הילדים שלהם, in order to feed their child. But also, כלומר, פה, איך הם נמצאים בין הפטיש לסדן? מצד אחד הם יהיו מוכנים להרוג בשביל להכיל את הילדים, but also would definitely take money, כלומר, הם יהיו מוכנים לקחת כסף מכל פוליטיקאי שרק ייתן, בשביל, ולא משנה כמה אג'נדות גרועות יש לאותו פוליטיקאי, בשביל לשרוד. ואתם, אסור לכם להאשים אותם, כי הגענו לסיטואציה הזאת. אתם רואים פה את ריווה, חסן אומרת את הדברים הבאים. What do you expect from desperate people? למה אתם מצפים מאנשים נואשים? Perhaps not a concert and a shisha. אל תצפו לקונצרטים, לאנשים שילכו לקונצרטים וישנו שישה. This is still the beginning. מה שאתם רואים עכשיו זה רק ההתחלה. What's coming is worse. מה שהולך להגיע לפנינו גרוע בהרבה. And it will cost many casualties. זה יוביל לאובדן חיים גדול ביותר של כל הצדדים. זאת אומרת ריווה לגבי המצב בלבנון. אנחנו נסיים את הסוגיה של טריפולי בקריקטורה, בגרפיטי הזה שמופיע בכניסה לעיר טריפולי, שעליו כתוב טריפולי הענייה נגד השלטון הנתעב. ועם זה אנחנו יכולים לסכם את החלק הראשון למעשה של ההרעבה, שאנחנו עומדים מול שני הוקטורים, מול שלטון נתעב שנלחם בציבור שלו, ומול עניים רעבים, והשאלה מי בסוף ישבור את מי, השלטון הנתעב והמושחת, או העניים הרעבים, ואת זה אנחנו לצערי נראה כנראה כבר ב-2021. אני אסיים עם הדברים, אני בחרתי בשבילכם את שלושת הבלוגרים הגדולים ביותר, מה הלאה? אתם שואלים אותי בוודאי, לפני שנעבור בהמשך, בשבועות הקרובים למגמות נוספות, אבל לקחתי לכם שלושה בלוגרים מאוד מאוד גדולים, אחד פלסטיני, אחד מצרי ואחת סעודית, מה הם ממליצים, אלה שכן הצליחו לברוח מהמזרח התיכון, מה הם ממליצים לנו לעשות. ואני כבר אומרת לכם, זה מאוד פסימי, זה עצוב מאוד, אבל עם זה אנחנו נסיים בשביל שתבינו את הלך הרוח ומצב הדברים כרגע במזרח התיכון. אז יעד אל בגדדי כותב את הדברים הבאים. הם רוצחים אותנו, הם הורסים את חיינו, כמובן הוא מדבר פה על הדיקטטורים המזרח תיכוניים, הם הפכו אותנו לדור של פליטים טראומטיים, הם העלימו אותנו, הם עינו אותנו, הם קלעו אותנו, ואתם ישבתם שם, אתם זה אנחנו, והבאתם דאגה בעודכם עדיין לוחצים את ידיהם. אנחנו הרי לוחצים את הידיים של השליטים של איחוד האמירויות, אנחנו לוחצים את הידיים של השליטים של סודן, תזכרו מה הם עושים לציבורים שלהם, ועל זה אומר יעד אל בגדדי, לכו לעזאזל. מחמוד סלם, באמת הבלוגר המצרי הגדול ביותר, מקים תנועת 25 בינואר, כותב את הדברים הבאים בבלוג שלו. אתם מכירים את סרטי האימה האלו בהם משפחה תמימה מגלה לפתע שהבית החדש, שזה אתה רכשו, רדוף? אתם בטח זוכרים איך כמעט באופן נאיבי הם ממשיכים להישאר שם כי הם השקיעו את כל נכסיהם בבית החדש. ואתה, אתם, הצופים שלנו, שצופים בהם על המסך, צועקים לעברם, תצאו לעזאזל מהבית. וכל פעם שאחד מהם אומר, אין לנו לאן ללכת, כי כולכם מכירים את המשפט, אין לנו ארץ אחרת, אתה מסתכל עליהם בזלזול, וכל מה שבא לך זה להושיט לעברם יד ולטלטל אותם בחוזקה, עד שיבינו שלצאת בחיים מהבית זה כל מה שחשוב. כמה מתסכל זה לראות אותם מתים אחד אחרי השני, כאשר הבית הרדוף בולע אותם בעודם משותקים מפחד. כותב מחמוד סלם, הבית הזה רדוף, הוא מדבר על המזרח התיכון כמובן, הצילו את עצמכם, לא אחד את השני, אתכם, תישארו בחיים. ואנחנו נסיים ממש עם הדיכאון, אם עד עכשיו זה לא היה מספיק מדכא, אני אסיים איתכם עם מנאל שריף, מי שהנהיגה את תנועת Women to Drive, נהיגת אנשים בסעודיה, היא כמובן נאלצה לברוח מהממלכה, איבדה את בנה הצעיר, את בנה הבכור, היא הצליחה להבריח, וזה מה שהיא כותבת לפני שהיא סוגרת את חשבונות האינטרנט שלה. היא כותבת את הדברים הבאים. בפעם הראשונה בחיי אני מרגישה חסרת אונים בנוגע לעתיד טוב יותר בערב הסעודית. איבדתי את נעוריי לרדיקליזציה, איבדתי את הקריירה שלי לנהיגה במכונית, איבדתי את ילדי למערכת משפט מיושנת, איבדתי את מולדתי לזכות בחופש דיבור. האם שווה להטיל טרור, לאיים, להשתיק, להטריד, לכלוא, לחטוף ואף להרוג את הנשים והגברים שבאופן לא אלים ביקשו רפורמות? אני שבורת לב ובעיקר עבור לאוז'ין ופייד, לאוז'ין ופייד זה פעילי זכויות אדם שהמשיכו את המאבק לנהיגה של נשים. אני מצטרכת שכולנו הכזבנו אתכם. ואני אעבור לציוצים האחרונים, היא כותבת את הדברים הבאים. אני אסירה תודה שעזבתי את האזור בזמן. אם אתם יכולים לעזוב עם מה שנותר משפיותכם וכבודכם, בבקשה עזבו. אל תילחמו בשיטה שלא יהיו לכם תקוות, אל תדברו, אל תחלמו, אל תנשמו, רק תעזבו. אז זאת מנאל שריף הסעודית, האקטיביסטית הכי גדולה בסעודית, וזאת ההמלצה. אתם רואים, שלושת הגדולים, הם ממליצים לכם לעזוב את האזור הזה. אני לא אמליץ לכם לעזוב את האזור הזה, אבל רציתי שתבינו את הלך הרוח ואת הדברים, ומה קרה לאקטיביסטים, לאותם אלה שנשאו את דגל השינוי, המהפכות, את אותו באמת הרצון בחופשים ודמוקרטיה. הם כולם שבורים, טראומטיים, ואלה שנשארו בחיים, ולא בכלא, כמו שאמרתי, נמצאים עכשיו בגולה. מנאל שריף נמצאת, קיבלה, היא פליטה באוסטרליה, ואחר כך עברה לארצות הברית. יעד בגדדי נמצא בנורווגיה, ומחמוד סלם קיבל, קיבל אזרחות בברלין. זה אוכלוסיית, כולם פה בני 39, כולם צעירים, אקטיביסטים שחלמו על עתיד טוב יותר למזרח התיכון. ב-2021 כולם לא נמצאים פה, כולם ברחו ונטשו את האזור הזה, וממליצים לכל החברים שלהם גם כן לעזוב. אז עם זה אני מסיימת את הפינה שלנו, התחלה של שנה חדשה. הייתי מתה לתת לכם תקווה, אבל כמו שהראיתי לכם, הקורונה והכלכלה בקריסה, ואנחנו כנראה ניכנס לעוד ועוד שטחים של כאוס ושינוי. אני אמשיך איתכם בשבועות הקרובים לזכור את את המגמות הנוספות שיש לנו, לא פחות מעניינות. אולי יהיה בהם קצת יותר תקווה של שינוי, אני מקווה, אבל דווקא עם הקול הקשה הזה ועם העצב הזה, אני משאירה אתכם בפינה הזאת של מעבר לרשת. אז שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, עד כמה שאפשר, עדיין הסגר איתנו, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת. אז תודה רבה שהייתם איתי גם הפעם.